לנו את המשל של מלך הודו. אז ננסה היום לסיים אותו ולהגיע לנקודה המרכזית. אז קודם כל מה שלמדנו, שמלך הודו פונה אל אותו אדם ולא האדם פונה למלך. כלומר אמונה מלמעלה למטה ולא מלמטה למעלה כפי שהערכנו. אז נתחיל עוד פעם ביוטט. אילו אמרו לך כי מלך הודו איש חסד הוא ועליך להריצו ולהגדיל שמו ולספר מעשה חסדו. וכל זה רק לפי שמועה שהגיעה אליך על דבר צדקת אנשי ארצו ומידותיהם הטובות ומשאם ומתנם באמונה. האם היית רואה צורך נפשך לעשות כן? אמר הכוזרי, מדוע ראה צורך כזה לנפשי? הייתי מטיל ספק בדבר. אולי צדקת אנשי הודו מצד עצמם היא? אף ייתכן כי אין להם מלך כלל, ואולי באמת מצד מלכם היא, ואולי משני הצדדים גם יחד. אז אם כן, א', יש פנייה מהמלך אל האדם, ב', ברגע שהמלך לא מתגלה באופן ברור אל האדם, אלא מתגלה דרך אמצעי, שלא ברור שהאמצעי הזה הוא מדויק, הוא נכון, אז האדם מטיל בו ספק, ולא רואה שום מחויבות להיות קשור למלך הזה. מדוע יראה צורך כזה לנפשי? כלומר, א', פנייה מהמלך אל האדם, ב', פנייה ספקית, פנייה לא מבוררת, פנייה לא מוחלטת, כי כל זה רק לפי שמועה. ולכן הוא אומר, לא הייתי מטיל ספק. אמר החבר, עד לכאן למדנו פעם קודמת, אמר החבר, אולם, כ"א, אילו באו אליך מלאכי המלך ההוא, בתשורות אשר אין להטיל ספק בדבר, כי נמצאות הן אך ורק בארמונות מלכי הודו. ובמכתב אשר ברור לך כי רק ממלך הודו הוא. ולמכתב מצורפים סמי תרופות המרפאים אותך מכל מדוויך ושומרים על בריאותיך וסמי מוות לאויביך ולכל הלוחמים בך אשר תפילם בצדך לקראתם בלא חיילות ובלא כלי מלחמה אם לא היית חייב אז לסור למשמעתו. אז אם ננסה רגע לקחת את המשל הזה ולהמשיל אותו למה שמעניין אותנו, תשורות ומתנות. אז אילו באו אליך מלאכי המלך ההוא בתשורות אשר אין להטיל בהם ספק, ב' מכתב אשר ברור לך, ג' סמי תרופות המרפאים אותך. יש כאן שלושה, אם אפשר לומר, שלוש נציגויות של המלך בעצמו. א', תשורות, ב', מכתב, ג', סמי תרופות. נתחיל מהקל הכבד. אנחנו מחפשים את הנמשל. מהו המכתב? התורה. עשרת הדיברות, המצוות והתורה כולה. מה הם סמי התרופות? הקיום של המצוות. כלומר, אם אנחנו מקיים את המצוות והם שמוע תשמעו, ונתתי כל הברכות וכל כל הדברים הטובים שיקרו לישראל. מה זה התשורות?
מצוות.
גם מצוות.
איך?
גם מצוות.
לא,
השכר של המצוות. אבל כאן כתוב אשר אין להטיל ספק בדבר כי נמצאות הן אך ורק בארמונות מלכי הודו. מה? רגע, מישהו שאמר משהו חשוב, אבל כבר נשמע רגע. מה זה התשורות? בואו נעשה סדר רגע. אתם אומרים ככה, אתם אומרים ככה. יש מתנות, יש מכתב, יש תרופה. המכתב זה התורה. שאלה מצוינת. יש תורה, היא המכתב. הקדוש ברוך הוא שלח לנו מכתב. בסדר. המכתב הזה, יש לו השלכות במציאות. אם אנחנו פועלים על פי המכתב, אז המציאות מוכיחה. ההיסטוריה שלנו מוכיחה, שאם אנחנו פועלים על פי התורה ומצוותיה, אז הדברים תקינים. המצב מתנהל באופן נורמלי ותקין. בסדר גמור. מה זה המתנות האלה? גם אמרו, יש תורה, יש מצוות, יש קיום לאורך ההיסטוריה. מה זה התשורות האלה?
אני חושב שזה החיים.
החיים? מישהו שם אמר, סליחה שנייה, מישהו שם אמר תורה שבעל פה, מי זה אמר לזה? מה אתה מתכוון?
כל מה שאנחנו קיבלנו לא בתור מכתב,
אלא בתור מכתב לעולם. אנחנו רואים בוודאות, אלא אנחנו מאמינים שקיים ברוכב. זה מה שהוא אומר? הוא אומר ככה, המכתב והתרופה אלה דברים ודאיים ברמת העיניים, ברמת החושים. אפשר לראות אותם, אפשר להיפגש איתם.
גם מתנה.
אבל יש איזושהי מתנה שקיבלנו, שהיא מתנה נסתרת. שהיא מתנה פנימית. שהיא עוברת מאב לבן, גם אם האבא לא מספר את זה לבנו, היא עוברת. זה בעצם מה שאמרת, אם אני מנסה להבין. כלומר, יש תורה שהיא בעל פה, נקרא לזה ככה, שהיא בעל פה. והתכונה שלה שהיא בעל פה, ולכן אי אפשר לחדור אליה. היא פנימית מאוד, היא עוברת מפה לפה. ויש תורה שהיא בכתב, שהיא גלויה, היא כתובה, אפשר לקנות אותה בחנות הספרים, אפשר לחדור אליה. אז התשורות, אם נחזור על הביטוי של הכוזרי, של רבי יהודה הלוי, תשורות אשר אין להטיל ספק בדבר כי נמצאות הן אך ורק בארמונות מלכי הודו. אני רוצה טיפה להסביר את המושג הזה שנקרא תשורות, מתנות ודאיות. יותר מזה, נקודה חשובה מאוד. הזכרנו כבר בשיעורים האחרונים. אם תקפצו רגע לפסקה כ"ה, הזכרנו את זה. וכן פתחתי אני בהשיבי לחסר הכוזרים, סוף פסקה כ"ה. כאשר שילטני לאמונתי והודיע אותך מהו הדבר המחייב אותי ומחייב את כל עם ישראל, דבר שמתברר לבני ישראל בראשונה על פי ראות עיניים, ואחרי כן נמסר לאיש מפי איש בקבלה הדומה למראה עיניים. אז שאלנו כבר כמה פעמים, האם קבלה זה כמו מראה עיניים? אם מישהו קיבל סיפור במסורת, זה כמו אם הוא ראה את המציאות הזאת בעיניים שלו? לכאורה לא. וגם לפני כן, וגם אחר כך, סליחה, במקום אחר, אומר אותו דבר. אז איך יכול להיות? אז כדי להבין את זה קצת יותר עמוק, יש לפנינו צילום. מעין היה. ננסה טיפה להיכנס כאן לסוגיה בעין היה, וזה יבהר לנו הרבה מאוד דברים, וכאן את העיקרון של הסוגיה.
אבל יש הבדל, למשל לגבי הנושא של מעמד הר סיני, כולם ראו וזה עובר, אז באמת אפשר לבוא ולהשוות את זה למראה עיניים. זה שלמשל מובא בנחל, זה שאולי נסיים שנתנבא, זה לא אפשר להגיד שזה לא.
אתה היית בשיעורים עד היום? לא. ילדה אתה שואל. אתה זוכר שהיית במעמד הר סיני? לא, נקודה. שאלתי שאלה מדויקת, האם אתה זוכר שהיית במעמד הר סיני? אתה זוכר שאתמול אכלת ארוחת צהריים? כן, לאב. אבל את מעמד הר סיני אתה לא זוכר. טוב, עסקנו בזה. זה מה שאנחנו רוצים לברר. מה היחס בין מראה עיניים לבין מסורת? איך יכול להיות שמסורת זה כמו מראה עיניים בצורה יותר עמוקה? מה עבר אלינו באמת במעמד הר סיני? האם מה שעבר אלינו במעמד הר סיני זה מה שראינו ואחר כך סיפרו לנו? או משהו אחר לגמרי? שבעצם הרגע הזה אנחנו במעמד הר סיני, כי זה עבר אלינו עד הרגע הזה. זה מה שאנחנו רוצים לברר עכשיו. זה התשורה, זה התורה שבעל פה שכאן התחלת לומר. אז יש לפנינו עין היה חשוב מאוד, מפורסם מאוד, וממש זה מה שכתוב כאן ברבי יהודה הלוי, רק המילים כאן יותר פשוטות, יש גם איזה הדגמה. הדברים יותר מקורבים אלינו, קרובים אלינו. הקדמה כללית. אנחנו יודעים שכדי להחזיר עבדה, אם אדם רוצה, אם אדם איבד חפץ, ופלוני מצא חפץ, אותו אדם, אותם הבעלים, כדי לקבל את עבדתו בחזרה, יכול לעשות את זה בשתי אפשרויות. אפשרות אחת נקרא סימנים. כלומר, הוא נותן סימנים, סימני זיהוי לחפץ, ועל פי הסימנים האלה, המוצא, הישר, מקווה, מחזיר את החפץ לבעליו. יש אפשרות שנייה להחזיר חפץ, והיא אפשרות רק לתלמידי חכמים. לא כל אחד. קוראים לזה תביעת עין. מה ההבדל? כלומר, האדם מסתכל על החפץ, אומר, זה שלי החפץ. אני יודע שזה שלי, אין לי שום סימן, אבל אני יודע שזה זה. תלמיד חכם נאמן בתביעת עין. לא ישקר. אז באופן פשוט, לכאורה נראה שהדרך הטובה ביותר להעביר, להחזיר חפץ, היה איזה סימנים. תביעת עין זה רק אדם מיוחד שהוא נאמן אלינו ולא חושב שהוא משקר, אז הוא אומר, טוב, תביעת עין זה יצא שלך. מה ההבדל העקרוני בין סימנים לבין תביעת עין? אולי לפני ההבדל העקרוני, עוד נקודה מאוד חשובה. לכאורה נראה שבסימנים יש יתרון. היתרון בסימנים, שאפשר להעביר סימנים מאחד לשני. אני אומר לפלוני, תשמע, יש לי מכשיר הקלטה בצבע אפור עם מדבקה מאחורה, יש לו שדית כזאת, זה דוגמה, זה חיבור כנראה למשהו, יש לו כיסוי שחור עם קליפס. סימנים אפשר להעביר לשני. תביעת עין אי אפשר להעביר לשני. אני לא יכול להעביר תביעת עין. תביעת עין זה איך שאני תופס את הדבר, אני לא יכול להעביר את זה הלאה. אז לכאורה נראה שסימנים עדיפים לתביעת עין. הראיה שאפשר להעביר אותם למישהו אחר. אבל הגמרא אומרת בדיוק הפוך. במסכת שבת הגמרא אומרת שתביעות אינה, סליחה, מסכת חולין, שתביעות אינה עדיפה מסימן. תביעות עין עדיפה מסימנים. אומרת הגמרא דוגמה, אם אדם אומר לחברו, לך תביא לי בבקשה את פלוני מהשוק, ובשוק יש הרבה אנשים, לך למדרחוב, תחפש לי את פלוני, את רובן. אומרת הגמרא ככה, אם השליח יקבל רק סימנים מהמשלח, ספק ידע לי, ספק לא ידע לי, ספק ימצא אותו, ספק לא ימצא אותו, כי יש הרבה אנשים עם זקן, עם משקפיים, עם שערות קופצות וכו' וכו'. יש הרבה אנשים כאלה, אז עם סימנים לא בטוח שהוא יביא אותו. אבל אם השליח יש לו תביעת עין על האדם שמחפשים אותו, ודאי ידע לי, ודאי ידע אותו. מה ההבדל בין סימנים לתביעת עין? באופן כללי, סימנים זה לתפוס את הדבר בפרטים שבו. זה לא לאחוז בשורש הדבר, בכולל שבדבר, במהות של הדבר. זה לתפוס את הדבר בפרטים חיצוניים. תביעת עין זה לתפוס את הדבר בעצמותו, בכללותו. אחד הדברים הכי מפתיעים, כל פעם שאנחנו אומרים את זה, אנשים מופתעים מזה. אחד הדברים הכי מפתיעים, שאנשים הכי קרובים אלינו, אנחנו לא זוכרים. לפעמים יצא בעיניים שלהם, כי אם יש להם משקפיים בכלל. מה אם יש להם נקודת חן באיזשהו מקום? לא זוכרים כלום. אני לא זוכר כרגע את כל צבעי העיניים של הילדים שלי. באמת לא זוכר. כי יש איזו חדירה כוללת. ככל שאנחנו רחוקים מהחדירה הכוללת הזאת, מהפנימיות הזאת, מעומק הזה, אנחנו מתקשרים לדבר דרך סימנים. נכון? ניקח דוגמה אולי פשוטה. את מכון מאיר אפשר לתפוס ברמה של תביעת העין, ברמה של סימנים. מה זה מכון מאיר? כיתת אמונה, כיסאות בערימה, יום הורים, כוס קפה, בית מדרש. זה סימנים. כל זה נכון, אבל זה סימנים. אבל יש משהו שהוא הפנים של כל זה, שהוא הכולל של כל זה, שהוא העצמיות של כל מה שאמרנו כרגע, שהוא בלתי ניתן להעברה. לך תסביר לאדם שהגיע אתמול או שלשום או מחר, מה זה מכון מאיר. גם אני אעשה לו סיור בכל, בשני הבניינים, מכאן ולשם ולשם ולכאן, זה סימני, זה לא תביעת עין. כדי להיות שייך לתביעת עין, אתה צריך להיות עמוק בפנים. רמה של תביעת עין דורשת עומק, דורשת התמדה, דורשת רציפות, דורשת העמקה, זאת המילה הנכונה, העמקה. אז לכאורה נראה שסימנים עדיפים מתביעת עין, כי סימנים ניתנים להעברה, אבל היא גופה. ככל שדבר ניתן להעברה מאחד לשני, זה מראה עד כמה הדבר הוא חיצוני. דבר שהוא תביעת עין מכיר לבירות. אנחנו יודעים שיש לנו חברים טובים, שאנחנו יכולים לזהות אותם ממרחק לפעמים של מאות מטרים, בין המון אנשים, רק בצורת העמידה שלהם. הם עומדים אחד עם הגב אלינו. אנחנו נזהה אותם. זה נכון או לא? נזהה אותם. נזהה אותם על פי זווית מצמוץ העיניים. נזהה. כי יש לנו חדירה כוללת. מתוך חדירה כוללת זה יורד לכל הפרטים. אבל רמת סימני, זה פרטני.
בבקשה. זה תודה שמתחילים לתביעת עין זה כישרון?
לא. תביעת עין קודם כל זה כישרון.
זה עבודה, זה ללמוד.
תביעת עין זה כישרון. לא כל אחד יש לו תביעת עין. כתוב שתלמיד חכם יש לו תביעת עין. לראות את הכוללת הפנימי, זה קשה. מצד שני, לכל אחד מאיתנו יש רמה של תביעת עין, אחרי שהוא נפגש עם הפרטים, אז הוא מתחיל לכלול את הנקודה. מה הנקודה הפנימית, הכוללת? אמרנו הרבה פעמים. במשנה במסכת אבות מוזכר הביטוי, הוא היה אומר. מה זה הוא היה אומר? זה מה שהוא אמר? לימד תורה 80 שנה? זה מה שהוא אמר? רק המשפט הזה הוא אמר 80 שנה, חזר על זה 24 שעות ביממה? כפול 80 שנה? ברור שלא. אלא הוא לימד כל כך הרבה תורה, כל כך הרבה פרטים, כל כך הרבה צדדים, כל כך הרבה זוויות, אותו חכם, אבל יש איזה עמוד שדרה פנימי, שהוא המנוע הפנימי, הוא עמוד השדרה, הוא הגזע, הוא השורש הפנימי, הוא הערך העצמי של כל הזוויות שהתגלו אחר כך. אז מי יכול לקלוט? הוא היה אומר, תלמידים אמיתיים. תלמיד אמיתי הוא יודע לקלוט מה הרב שלו היה אומר. יש אפילו בעלי עבור שאומרים, שהוא היה אומר, התלמידים אומרים הוא היה אומר. כלומר, אני לא שמעתי מה הוא אמר בנושא הזה, אבל עוד אני מכיר את שיטתו, את עקרונותיו, אז אני יודע שאם היה במקרה הזה, בסיטואציה הזאת, הוא היה אומר כך וכך. זה גדר של תלמיד מובהק, דרך אגב, להלכה. תלמיד מובהק זה לא אדם שיודע לצטט את כל מה שרבו אמר. תלמיד מובהק זה תלמיד כזה שיודע לומר מה רבו היה אומר בדבר שהוא לא שמע מרבו אף פעם. אלא היות והוא קלט הרבה תורה מרבו, אז הוא קלט עמוד שדרה, אז הוא יודע להגיד את זה. אדם רואה אגדתא במסכת הנידה. אין על זה, אין היה. טוב. אז אם הוא נתפס קצת לכיוון של תורת הרב קוק, ושימש תלמידי חמים ולא אחד דמיונות, אמור להיות לו איזושהי התחלה של כיוון, איך הרב היה, לפחות באופן כללי, איך הרב הולך כאן. איך הרב מסביר את האגדה הזאת? הוא היה אומר, מה הרב היה אומר? זה גדר עקרוני. אנחנו, בתרבות המערבית, אנחנו לא חיים בכלל ברמה של תביעתן. אנחנו חיים ברמה של סימנים. אנשים חיים ברמה של סימנים, מחפשים פרטים, פרט פה, פרט פה, פרט פה, פרט פה. לא מתחברים לכולל, לפנימי, לעצמי, ליסודי, לתכליתי, לגרעין. לא מתחברים לגרעין, מתחברים תמיד מבחוץ. סימנים. מה זה להיות אדם דתי? סימנים. מה גודל הכיפה שלו? אורך הזקן שלו? אורך הציציות שלו? חיצוני. אתה נקרא לחזור בתשובה, כמה תורה הוא יודע? כמה זמן הוא מתפש 18? אני מגזים בכוונה, כן? כל זה סימנים. זה לא תביעתם. אז אני מציע, בואו ניכנס טיפה לסוגיה כאן בעיניי, הדברים חשובים, בבקשה.
כל יום אמרת
שתביעת
סימנים
אי
אפשר להעביר,
סימנים אפשר להעביר.
אתה יודע אמרת שכאילו אותך, במה אומרת הפוך?
עוד פעם, כלפי חוץ נראה שסימנים עדיפים כי ניתנים להעברה. אם אני רוצה שבחור שלא מכיר אותך, יפגוש אותך, אני אומר, תשמע, יש לו מכנסי ג'ינס, נעלי התקנות בצבע לבן וכחול, טרנינג בצבע לבן ושחור עם כיתובית. כל זה נקרא סימנים. ספק ימצאו לך, ספק לא. אולי במכון מיר ימצאו, אבל אולי במקומות אחרים שיש עוד כמה אנשים שמתלבשים בצורה דומה, לא ימצאו אותך. נכון או לא? זה אמת. אבל אם יש אדם שמכיר אותך, אני מדבר כרגע חושית, רואה את צורת הגוף, צורת הפנים וכו', הוא יכיר אותך. רק במצבים חיצוניים צריך לתת סימנים. כשאנחנו רוצים להכיר משהו שלא הכרנו עד היום, התגובה הראשונה שלנו להכרת הדבר היא תגובת סימנים. תן לי כמה סימנים להכיר את המקום. ככל שאתה מכיר יותר את המקום, הוא ברמת תביעתיים. הוא כבר לא צריך סימנים. סימנים זה מבייש אותו. הוא לא ברמת סימנים. זה נכון או לא? זה מציאות, חושית.
בבקשה. אמרת לו, אבל אם הוא רואה ברמה יותר גבוהה, מספיק כמו נגיד שהוא המזהה את התבוא את פנים שלו, את הגוף. זה רק עושים לגוף
שם, עוד פעם. זה משהו יותר כולל. תחשוב על החברים שלך, על המשפחה שלך. אתה תגלה שדברים חיצוניים מאוד, לפעמים לא שמת לב אליהם בכלל. אלא אם כן כל כך התקלקלנו ואיבדנו את תביעתיים כבר. הוא שהכי למדגר סימנים, בבקשה.
מה מוחשית, שתי טיעונים זהים. אז האמא מכירה אותם, אבל מי כשהוא בחוץ, הוא מוכרח להיות איזה סימנים, תגיד לי מה הסימן שזה, מה הסימן שזה.
דוגמה מצוין, יופי, יישר כוח. טיעונים זהים. בשביל שהשכנים יבחינו לאחד מהמשיך חולצה דומה, לשני כולה. אבל האמא, יש לה תביעת עין. כל מי שקרוב, יש לה תביעת עין. טוב, בואו נתקדם. אין לנו הרבה זמן, בואו נתקדם. אנחנו בעיניה שבת א', עמוד 124, פסקה קו"ו. נלמד רק את החצי הראשון, את החמישית הראשונה של הפסקה הזאת. כשם שבהכרה החושית, כמו שבהכרה של החוש, כאן מדובר על חוש הראייה, ישנם סימנים ותביעות עין. יש שתי רמות של מפגש עם המציאות הטבעית, החומרית. או רמה של סימנים, או רמה של תביעות עין. ואף על פי שההכרה של הסימנים, אפשר לספר אותם גם כן למי שלא מכיר את הדברים בעצמו. אפשר להעביר את זה הלאה, את הסימנים, כדי שגם הוא יכיר על ידם את המבוקש. וההכרה שעל ידי תביעות העין, הלא אי אפשר לה להימסר מפה לאוזן, למי שלא מכיר בחושו הפנימי, שימו לב הגדרה, חוש פנימי, את החוש הפנימי הזה אי אפשר להעביר, זה האדם, האדם בנה את זה בעצמו, את החוש הזה. הוא לא יכול להעביר את זה הלאה. מכל מקום, למכיר עצמו, זה נכון שיש יתרון לכאורה לסימנים, יתרון חיצוני שניתנים להעברה, אבל מצד האמת, מכל מקום, למכיר עצמו, תביעות אינה, עדיף מסימנה. כי תביעות עין זה הכרה הרבה יותר אמיתית, הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר כוללת, הרבה יותר שלמה, הרבה יותר עצמית. ואילו אמר איני שלשלוחו, אם אתה אומר לשלוחו, הייתי לי לפלניה, לך תביא לי בשעת פלוני. דאי סימנה ואי סימנה, שזה אלה הסימנים שלו, והשליח לא מכיר את אותו האדם שצריך להביא, ספק ידע לה, ספק לא ידע לה, ספק ימצא אותו, ספק לא ימצא אותו. ואילו אמר, הייתי לפלניה, דאיק לתביעות אינה בגבי? אבל אם המשליח אמר לשליח, לך תביא את אותו פלוני של השליח, יש תביעת עין כלפי אותו, איך שהוא מחפש אותו, ודאי ידע לה, מדוע? שאנחנו נכנסים כאן להגדרה. מפני שההכרה הזאת של התביעות עין, זה סוג הכרה כזה, בא מכוח פנימיות, עצמיות, הבירור שבנפש. זאת ההכרה של הדבר בפנימיותו, בעצמיותו, בכולל שבו, בגרעין שבו, ביסוד שבו, בריכוז שבו, בתמצית שבו, ולא בפרטים שבו. שאינה משארת אחרי המקום לשום תנודה רעיונית. עד לכאן, ברמת החושים. ברמת החושים זה נכון. יש לנו מפגש עם סימנים, יש לנו מפגש, יש לנו מפגש דרך סימנים, יש לנו מפגש דרך פיוט עין. זה כמו, אני רואה כאן את האלון של מכון מאיר. אחד לא מכיר את האלון. אז הוא מבקש מישהו, אתה יכול להסביר לי מה זה האלון הזה? איך נסביר לו ברמת סימנים? יש מאמר כזה, מאמר כזה, פה זה מאמר בנושא כזה, פה זה מאמר בנושא אחר. זה סימנים. אבל אם יש אדם שמכיר את האלון, הוא מרגיש שיש באלון הזה איזושהי רוח, איזושהי מגמה, איזושהי תנועה פנימית, איזשהו שדר סמוי, כמו שקוראים לזה היום, בין השורות. וזה באמת האלון. לא מה, לא מה שקוראים, מה שלא כתוב. אבל אני, בעיניים שלי, יודע לקרוא את מה שלא כתוב. זה באמת העניין. אתמול היה כאן יום הורים כידוע. הגיעו הרבה הורים, זה היה מצוין, שפעם ראשונה כאן התרשמו ממכון מאיר. תשאלו אותם היום מה זה מכון מאיר. הם יגידו את מה שהבחורים היושבים כאן יכולים לומר? לא, סימנים. רבנים נחמדים, מקום פתוח, לבבי, משפחתי, חם, אוהב, איזה סרט יפה. יופי, מצוין. כל זה נכון. זה מכון מאיר? טל. לא, זה לא מכון מאיר. זה סימנים. מי שלא חי פה, וחי פה באמת, לא רק נמצא פה, חי פה, אז זה הכל אצלו סימנים. אז אומר הרב, כשם שזה נכון בממד החושי, כשם שהדברים נמצאים במושגים החושיים, עכשיו העניין שקשור אלינו ממש, כן הם נמצאים כך במושגים השכליים והמוסריים, בדעות ישרות ואמונות אמיתיות ונכונות. גם בהכרה ביחס לאמת, לתוכן החיים, למשמעות החיים, לאמת של החיים, גם בהבנה או ביחס של המושגים השכליים והמוסריים כדי לבנות דעות ישרות ואמונות אמיתיות ונכונות, גם בזה יש לנו שתי אפשרויות פגישה. יש אפשרות להגיע לאמת דרך סימנים, יש אפשרות להגיע לאמת דרך פיוט עין. רוצה להסביר את זה רגע. אולם הרב לא אומר את זה, אבל נסביר את זה. מה זה להגיע לאמת דרך סימנים? דוגמה, מוכיח לי שיש אלוקים. בבקשה, אני אתן לך הרבה סימנים. אני אתן לך סימן ראשון, נבואות שהתגשמו, לך לתורה, תמצא הרבה נבואות שהתגשמו, מי יכול לדעת את סימנו הזה שמנוע את ההיסטוריה. עוד סימן, לך לתורה, תחפש הרבה נתונים מדעיים, שאם לא בורא העולם שברא את אותו הטבע, לא, אף אחד לא יכול לדעת אותם הנתונים. נתונים מדעיים, בכלל יש פה דברים נסתרים בתוך התורה, יש כאן גימטריות וקפיצות ודילוגים. מה, ולא שמעת על המקובלים שיודעים להגיד את הכל? תגידו, מה אתה אומר על ההוא שמת מוות קליני וסיפר משהו חווה? רגע, והאיש מדע שהוכיח שהמפץ הגדול מתאים לבריאת העולם וכולי וכולי וכולי. כל זה נכון, כל זה סימני. זה לא המפגש עם האמת, בעצמותה. כל זה מדרגת סימנים, לא שזה לא נכון. אבל זה סימני. רבותיי, אנחנו נוגעים פה בעיקרון אמוני חשוב מאוד. המפגש שלנו עם יהדות הוא לא יהיה דרך זה. לא נביא לכאן איש מדע שהוכיח שבריאת העולם הכרחית על ידי ריבונו של עולם. לא נביא לכאן אדם שמת מוות קליני ויספר את כל מה שכתוב בספר הזוהר על גלגול, על המעבר שלו, איפה הוא עבר וכל התהליך שהוא עשה עד שהוא חזר לכאן. כי זה לא מפגש אמונה אמיתי. זה אמיתי, אבל זה לא העצמי של האמיתי, זה סימנים. כל זה מדרגת סימנים. מה זה תיאותיים? או, עכשיו אנחנו מסתבכים. אז מה כן? אמרנו מה לא. בסדר, אז מה כן? מה כן? או... כמו שכדי להכיר דבר, אתה צריך להיות קשור אליו, להיפגש איתו. יש לך משברים איתו. אתה מתמודד, אתה לאט לאט מתחיל לחשוף בתוכך את מה שיש בך.
כן, זו סיבה שכולם נמצאים פה בעצם.
סליחה, שנייה, תן לי עוד שתי דקות. להגיע למדרגה לאמונה שהיא לא סימנים אלא תביעות עין. כלומר, שיש לי איזו ודאות עצמית, פנימית, שזאת האמת, שהיא עוברת דרך לימוד תורה, דרך מצוות, דרך כל מה שאמרנו כרגע. בסדר, אנחנו לא מדבדלים. אבל זה לא עצמיות האמונה. כדי להגיע למדרגה של תביעות עין, זה לא יום אחד, זה לא יומיים, זה לא שנה. זה קשה מאוד. זה עמוק מאוד, זה פנימי מאוד. זה אמיתי מאוד. תביעות עין אי אפשר להעביר. אדם יכול להעביר את אמונתו. ומה הוא מאמין, איזה מדרגת אמונה הוא חי בכלל. אי אפשר להעביר את זה למישהו. אין דבר כזה. בואו נקרא רגע וכבר שאלות. כשם שהדברים נמצאים במושגים החושיים, כך הם נמצאים, כן הם נמצאים כך במושגים השכליים והמוסריים, בדעות ישרות ואמונות אמיתיות ונכונות. ישנם כאלה שיד השכל ההגיוני הוכיחו מדעית שיש אלוהים, והגבורה המופתית, כל מיני הוכחות, תקיפה בהם להכריח אמיתתם, בפרט על פי השכל וההיגיון. על פי מופתים חותכים ומבוררים שאפשר להעלותם על שפה וספר, אפשר לכתוב את זה בספרים, להעביר על זה הרצאות. נכון. וישנם, אומנם גם כן אמיתיות כאלה, שלבד מה שהם מתאמתים על ידי הכלל, של התאמתות כללות אמונת התורה לפרטיה, נדלג על המשפט הזה, עוד מסייע להם הרבה כוח ההכרה הפנימית המכרחת את אמיתתם. זה לא מתחיל בגבורה המופתית ובשכל ההגיוני. זה ההכרה הפנימית המכרחת את אמיתתם, וההכרה הזאת כוחה גדול הרבה יותר ממופתים הגיוניים, כשם שתביעותיים, נדיד לסימנים. אז מה בעצם קרה במעמד הר סיני, רבותיי? עכשיו אנחנו נוגעים בנקודה. במעמד הר סיני, מה קיבלנו? קיבלנו את תביעות העין, זה מה שקיבלנו. כשאנחנו אומרים שאנחנו מעבירים במסורת במעמד הר סיני, זה לא שאנחנו מספרים סיפור. אתה יודע, שמעתי שלפני 100 שנה, 200, 500, 1000, 2000, היה מעמד הר סיני. לא! מעמד הר סיני חל בכל אחד מאיתנו. כל הנשמות, מאז ועד עולם, היו במעמד הר סיני. וכל אחד מאיתנו קיבל את היכולת להיפגש עם האמת, עם הוודאות, מתוך הכרה פנימית, לא מתוך סימנים. וההכרה הפנימית הזאת היא מה שעבר במסורת בהר סיני. הדורות הראשונים ראו, אנחנו קיבלנו במסורה את מה? לא את הראייה שלהם. קיבלנו במסורה את ההשפעה של הראייה שלהם ושלנו, כי גם אנחנו ראינו, נשמתנו ראתה. אז יש בנו תביעת עין. ועכשיו אתה צודק. ואנחנו באנו לכאן בשביל דבר אחד, לחשוף את תביעת העין הזו שקיבלנו בסיני. כשרבי יהודה הלוי אומר בראשונה, דבר שנתברר, אולי נקרא את כל המשפט, בהודיעי אותך מהו הדבר המחייב אותי ומחייב את כל עם ישראל, דבר שנתברר לבני ישראל בראשונה על פי ראות עיניים, ואחרי כן נמסר לאיש מפי איש בקבלה דומה למראה עיניים. מה נמסר לאיש מפי איש בקבלה? המעמד של הר סיני, המעמד עצמו, המהות של המעמד הזה, העצמיות של המעמד הזה, היא עברה מדור לדור, בין אחד לאחד, כל אחד מאיתנו חווה איתו את מעמד הר סיני כל רגע. זה מה שעבר בהר סיני, זה מה שעבר לנו מהר סיני. לא איזה סיפור שפעם ראינו. התחושות העמוקות הפנימיות האלה, הוודאות העצמית הפנימית הזאת, תביעת העין הזאת, היא עוברת ממעמד הר סיני לכל הדורות. ולכן ברור שקבלה היא דומה למראה עיניים, יותר מזה אפילו הייתי אומר, קבלה היא יותר טובה ממראה עיניים. כי היא תביעות עין, תורה שבעל פה. אולי אפשר להסביר גם את מה שעצרנו פעם, את מה שעצרנו כדי לברר את זה. אולם אילו באו אליך מלאכי המלך ההוא, חזרנו לכפה לך, בתשורות אשר אין להטיל ספק בדבר כי נמצאות הן אך ורק בארמונות מלכי הודו. שימו לב, חבותיי, התשורות האלה, התכונה של המתנות האלה, שוודאי לי שזה רק אצלו. אין בכלל נפלמינה אליי עדיין. לעומת זאת, המכתב, הוא כבר מתחיל להדריך אותי. הסמי התרופות של המכתב מתחילים לעזור לי. אבל התשורות המתנות האלה, הנקודה זה שזה בארמון שלו. לכן גם במכתב זה ארמון שלו, זה הוא. לכן זה מצוין מה שאתה אמרת בהתחלה. התשורות זה התורה שבעל פה, זה התביעות עין. אם היה לך קשר עם המלך הזה, ברמה של תביעות עין וברמה של סימנים, קשר ודאי, חי, בלתי ניתן לספק. מה היית אומר? זה מה שהוא שואל אותו. אמר כוזרי אמנם כן? כי אז היה ספק הראשון, אם אמנם יש אנשי עוד הוא מלך מסתלק ממני, ואז הייתי מאמין, כי שכל מלך עוד ופקודתו נוגעים לי, כי אני עכשיו, זה צד של המלך, זה גילוי של המלך. יש בי צד של מלך. רבותיי, זאת הבנה, זה לא כמו שאולי חלק מהיושבים כאן למדו בישיבה התיכונית וכתבו זה בבגרות. המסורת של מעמד הר סיני זה לא שאני, סיפרו לי. מעמד הר סיני חי וקיים של כל אחד מאיתנו. הרמב"ן כותב שהשראת שכינה במשכן הייתה מעמד הר סיני קבוע. מעמד הר סיני היה מאורע חד פעמי, השראת שכינה מאורע קבוע. וכל תלמיד חכם, כל אדם שלומד תורה, או שייך ליראת שמיים, יש לו בחינת מעמד הר סיני. הוא שייך לבחינת מעמד הר סיני. כמובן, כדי להיפגש עם זה, צריך הרבה עבודה חיצונית, צריך הרבה ללמוד, הרבה לעשות, אחרי המעשים שייכים לבות, מתוך המחשבות שימשכו עמידות. כל זה נכון, אבל למה אנחנו שואפים? אם באנו לכאן, משמע באנו לכאן. באנו לכאן בשביל דבר אחד, לחשוף את תביעות העין הפנימית שיש לכל אחד מאיתנו ביחס לאמיתתה של תורה. בשביל זה באנו לכאן, לחשוף את עצמנו, זה הכל. לחשוף את תביעות העין הזאת. אדם יוצא מכאן אחרי הרבה שנים, אחרי כמה שנים, תוכח לי שיש אלוהים. רגע, אני... מה, למדת במכון מאיר? לא שאלת 3,500 שאלות וענו לך 3,700 תשובות? מה, אני אחראי עכשיו, אנחנו אחראים פה על התשובות לכל השאלות? ברור שלא. הנקודה זה לא תשובות לשאלות בכלל. יש איזושהי ודאות עצמית פנימית שבלתי ניתנת להסברה. אני תמיד אוהב לומר את המשפט הבא, שאם אדם יודע להסביר לחברים שלו למה הוא התחתן עם אשתו, אז יש כאן בעיה חמורה. איך אתם יכולים להסביר לאחרים למה הוא התחתן עם אשתו? את אותן הסברות שאומר על אשתו היה יכול להגיד על עוד 1,000 נשים נחמדות אחרות, אז למה התחתנת דווקא איתה? יש משהו, תביעות עין עמוקה, שהוא לא יכול להסביר את זה. זה נכון שיש הרבה סימנים, אבל הסימנים האלה חשפו את נקודת תביעת העין. ואם זה נשאר במדרגת סימנים, אז אוי ואבוי, אז הפעם זה הסימנים לזאת, הפעם הבאה זה סימנים אחרת. הניסויים שכאן, זה נכון או לא נכון? נכון או לא נכון? אמת לאמיתה, אמת לאמיתה. כל אחד מאיתנו יודע על החיים של עצמו. שמדרגת תביעות העין בכל תחום בחיים היא האמת. כל משהו מבחוץ סימנים לכל כותרות. ניקח דוגמה, יש כאן לא מעט אנשים מבוגרים, ניקח דוגמה. הורים לילדים רוצים לבחור מוסדות חינוך לילדים. אתה יכול לפגוש, איך קוראים לזה, תצוגת תכלית מאוד יפה. זה יופי, זה דיבורים יפים, הכל מקושט. ככה לא בוחרים מוסד חינוכי. מוסד חינוכי בוחרים על זה שמנסים להיפגש עם התביעת העין הפנימית שלו. מה יש כאן בין השורות? מה הנקודה הפנימית? שאם התגלה, נקווה, דרך הפלקטים והקישוטים וכו'. והדיבורים היפים. זה נכון או לא? נכון. זאת האמת. זו האמת. אז כל הדברים הגדולים באמת נבחנים במדרגת תביעות העין, לא במדרגת סימנים. מה נגיד לגבי תורה? התורה נבחנת במדרגת תביעות העין, לא במדרגת סימנים. עכשיו ברור גם למה קשה ללמוד ספר כוזרי. ספר כוזרי דורש מאיתנו להגיע למדרגת תביעות העין, ולא דורש מאיתנו להתעקע במדרגת סימנים בלבד. קשה מאוד להגיע לתביעות העין לוודאות שיש אלוקים, הוא נתן תורה, היא האמת, והאמת הזאת תגלה את המציאות והיא שייכת לכל אחד מאיתנו. קשה מאוד להגיע לוודאות עצמית כזאת, לוודאות פנימית כזאת, כי היא בלתי ניתנת להסברה. אדרבה, דווקא הדברים גדולים לא ניתנים להעברה. דווקא דברים עמוקים, הם כל כך עמוקים שאי אפשר להעלות אותם על שפה בספר, מה שכאן הרב מסתיק. בבקשה. שיש מתנות? הוא רואה מתנה שברור לו שזה בארמון, בכספת של המלך. ברור לו. איך ברור לך? היית אצל המלך בעוד? הוא לא. לא היית אצלו. אז איך זה ברור לך? איפה זה ברור לך? תשובה, הוא פיתח תכונת תביעות עין כזאת שברור לו שזה זה, למרות שהוא לא ראה את זה. הוא לא מתרשם, הוא לא ראה את הרכבת מוציאה את האוטו, את הרכב, מוציאה את המתנות האלה מהכספת עד אליו הביתה. הוא לא ראה את המסלול הזה. אבל זה ברור לו שזה נשאר. איך ברור לך? כמו אחד אומר, תשמע, אם אלוהים היה מתגלה פעם אחת, פעם אחת בהיסטוריה, יום חמישי, 8:30. פעם אחת.
אז יש מכבי תל אביב.
לכן אני אומר.
התגלה פעם אחת.
אני יודע מה אני מתכוון. פעם אחת שאלוהים יתגלה בשעה הזאת. גמרנו, העולם נגעל. הנה, גאולת עולם. יש אלוהים, הפעם באמת יש אלוהים. רגע, סליחה שנייה, אז למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? לא פתרון טוב? מתי הוא עשה את זה? אז שיחזור על זה. אנחנו התרחקנו מהר סיני כבר 3,000 שנה. שיחזור לעשות זה עוד פעם. תשובה. הוא לא רוצה לעשות את זה. הוא רוצה שאנחנו נעשה את זה בעצמנו דרך גביעות העין שיש בכל אחד מאיתנו.
אז למה הוא עשה את זה אז?
כי פעם אחת זה צריך להתברר. פעם אחת האדם הוא יצור קטן, חלש, ופעם אחת צריך לפגוש את זה ברמת חושים. זה כמו שתגיד, למה אני צריך להתחתן אחרי 30 פגישות או אחרי 10 פגישות ואני לא מגיע מיד לתביעות העין? למה אני צריך לפגוש את אותה אחת שנתחתן איתה ברמת סימנים ולאט לאט אנחנו נכנסים יותר פנימה עד שתביעות העין? זה. ככה זה סדר העולם, זה סדר בני האדם, זה סדר העולם הזה. דיברנו על זה אתמול בלילה קצת. דרך המקיפים מגיעים אל הפנים. לעתיד לבוא נהיה כולנו בתביעות העין. מה זה התגלות? אני לא מקבל את השאלה, מה זה התגלות? מה זה התגלות? התגלות אתה חוזר עוד פעם. התגלות זה אומר, אני פה. התגלות זה אומר, אני פה, ואלוהים שם, ואין קשר ביני לבינו. אז בבקשה, הקדוש ברוך הוא, בוא תתגלה אליי. אנחנו אומרים, לא. אני פה, ואלוהים פה, ואלוהים הגדול הזה נמצא אצלי. אז ההתגלות היא דרכי, אני מגלה אותו. פה, יש התגלות. לא צריך משהו חיצוני שיתגלה. זה תביעות עין אצלי.
זה
לא מדויק, עסקנו בזה בפעם קודמת. הקדוש ברוך הוא התגלה, פעם אחת הקדוש ברוך הוא מתגלה, המלך מתגלה מלמעלה למטה. המלך מתגלה מלמעלה למטה כדי לשים בנו תכונת תביעות עין. זה מה שקרה במעמד הר סיני. מה שקרה במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא התמיע בתוכנו, התביע בנו טבע כזה של תביעות עין כלפי האמת האלוקית. זה הסוד של מעמד הר סיני. כשעם ישראל ראה את זה, נבהל מאוד. וירא העם, וינו ועמדו מרחוק. קשה מאוד לקבל פתאום תביעות עין. זה מה שקרה במעמד הר סיני באמת. אני רוצה להגיד דבר קיצוני. אני לא מסכים עם שום מילה שאני הולך להגיד. ונא לא להפליל אותי בכל מיני דברים שהם לא נכונים ולא ישרים, ואני לא מתכוון לזה בכלל. אין נפקא מינה מבחינת האמת אם מעמד הר סיני היה או לא היה. אין נפקא מינה. מה נפקא מינה? נפקא מינה עם הסיפור ההיסטורי הזה היה? זה לא הנקודה, הנקודה זה מה קרה במעמד הזה. מה קרה במעמד הזה? נכנסה תביעות עין בנפש הישראלית. אז מה נפקא מינה אם זה היה או לא היה? זה נשמע על גבול הכפירה מה שאני מקווה, זה אני יודע. ואני לא מתכוון למה שאני מקווה שאף אחד לא מבין. מה המטרה של מעמד הר סיני? שיהיה פעם איזה אירוע שלא יתגלה ואחרי יספרו את זה בגנים, בגני הילדים? עד הדור שלנו? לא. שיהיה איזה הופעה אלוקית שתטביע בנפש הישראלית איזשהו טבע כזה שהטבע הזה הולך ומתגלה כל ההיסטוריה. זה היסוד של מעמד הר סיני. ולכן ברור עכשיו מה אנחנו מספרים, מה קיבלנו במסורת. לא קיבלנו במסורת את הסיפור. קיבלנו במסורת את תביעת העין שתלויה שיש, שנמצא את זה כל אחד מאיתנו. התפקיד שלנו פשוט לחשוף אותה ולא לחכות שהקדוש ברוך הוא יתגלה שוב פעם. פעם אחת מספיק. דברים חשובים מאוד, עקרוניים מאוד. אז הכל מתחיל ממנו, הוא מתגלה, המלך שולח, אמונה כמו שאמרנו מלמעלה למטה, כשהאמונה זה בעצם הוודאות העצמית הפנימית שהקדוש ברוך הוא התביע בנו, ועכשיו אנחנו צריכים לחשוף את זה, זה התפקיד שלנו. אז המסלול הוא כזה, הוא הוריד לנו מלמעלה למטה תביעות עין, ועכשיו אנחנו צריכים לחשוף את זה בעולם הזה, לחזור חזרה.
וזה עושים דרך הסימנים?
את זה עושים גם דרך הסימנים. הסימן החשוב ביותר שניתן לנו, לימוד תורה. הסימן החשוב ביותר שניתן לנו, ההיסטוריה של עם ישראל. אדם שלומד תורה, מה קורה לו? משתכנע שכלי? זה סימנים. נכון? אז מה עשינו פה? אז חזרנו לסימנים. אם המטרה של לימוד תורה היא להבין ולהשכיל, כלומר להתחכם, יש לנו חוכמה, אז חזרנו לברגת סימנים. עכשיו אנחנו לומדים תורה, אמרנו כבר עשרות פעמים. אם בקשך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש, נכון? מה יקרה בבית המדרש? שהמאור שבא, מחזירו למותר. לא כתוב שתשתכנע שכלית. אם תשתכנע שכלית זה סימני. אלא מה יקרה? המאור הפנימי שבתורה, מקור האור הפנימי שבתורה, נשמת התורה, צביעת העין שלך, המגנט שלך ושל התורה ייפגש סוף סוף. אז לא השכל ישתכנע. צביעת העין הפנימית שלך תתעורר, ידגדג אותך משהו פנימה. משהו יזור שם בפנים. שכוסה בכל כך הרבה מחיצות כל החיים. זה מה שיקרה. אדם בא לכאן לשמוע שיעור. אורח, ברוכים הבאים לאורחים. מה המטרה? להשכיל עוד איזושהי השכלה? המטרה היא שהמשהו הכי פנימי שלי סוף סוף יתעורר, קצת יותר, הוא מתעורר בו ראשי, הוא ער, אבל יותר. כל אחד מאיתנו צריך יותר. זאת המטרה. אז אם באנו לשיעור ויצאנו באיזושהי עוד איזושהי השכלה, יש לנו הבנה חדשה במעמד עושים. כישלון השיעור הזה, אם זה יצא. לא זאת המטרה. אבל אם משהו פנימי אצלנו התחיל לנוע, דרך ההבנה השכלית, אם זה שלך מנובל זה יום, או שכל לדעת המדרש, ומה יקרה שם? המאור שבה, המקור, האור הפנימי שבתורה, שהוא הרבה נעבר לחוכמה של התורה, זה מה שיחזר אוכל למטר. זה עניין עקרוני. לכן ברור שאם אדם ניגש ללימוד תורה ברמת סימנים, הוא בא ללימוד תורה כדי לקבל השכלות. הוא יפגש עם התורה בצורה מאוד חיצונית. יכול להיות שאת המאור הפנימי הוא ישכח. הוא לא ישים לב אליו. אבל אם הוא ניגש ללמוד תורה מתוך רצון לפגוש את המאור הפנימי הזה, אז הוא באמת נשמע תורה ויקבל תורה ויגיע לעצמי. בבקשה.
הרב,
איך
אנחנו
עושים באמת שהוא יקרה
יותר מעמד הר סיני ולא בניסים הקודמים שלו?
זה אמונה, אנחנו מאמינים בזה.
זה דווקא שם.
כן. הגמרא אומרת במסכת שבת. הגמרא אומרת, מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים? זוהמת הכוונה, זוהמת הנחש הקדמוני. זה את הנחש. למה עובדי כוכבים מזוהמים? אומרת הגמרא מפני שלא עמדו על הר סיני. שישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו המתן. אבל אומות עולם שלא עמדו על הר סיני, לא פסקה זו המתן. ככה לכאן סוף לשון הגמרא, מסכת שבת, סוף מסכת שבת. לשון הגמרא, סוף מסכת שבת. מה? נכון, לכן בנפש החיים, למשל, בנו של נפש החיים אומר, ש-40 יום בין מעמד הר סיני לחטא העגל, היינו כמו אדם הראשון לפני החטא. עד כדי כך. הנשמה האלוקית האירה. הייתה שום מחיצה, שום הפרעה. כשהנשמה מהירה, זה פשוט, המאור שלו. פשוט, לא היה שום הפרעה. 40 יום האלה, היינו כמו אדם הראשון לפני החטא. אחרי זה חטאנו בעגל, ואז ירדנו למדרגת אדם הראשון אחרי החטא. לפי נפש החיים פסקה זו המתן לגמרי, שבנו של נפש החיים. לגמרי ממש. היינו ממש בגן עדן. 40 יום כלל ישראל בגן עדן, כלי פלאות. אבל אחרי חטא העגל, חזרנו למדרגה של אדם הראשון אחרי החטא. ואז אנחנו מסוגלים עכשיו, אנחנו צריכים לחשוף על ידי סימנים, לתביעת העין. זאת המטרה.
זה לא קרה בעצם לאדם הראשון בעצמו, זאת אומרת, הוא באמת היה לו התגלות אלוהית בהתחלה, סמר, מהירה, אחרי הוא בגלל. אחרי זה הופיע באנושות, זאת אומרת, מעכשיו, האנושות צריכה לחשוף את האלוהים שלו.
זה מה שאמרנו.
אז מה שיפצר, מה שאמרנו על הסיני, מה עשה בעצם?
לא, מעמד הר סיני,
זה לא רק מעדר.
מעמד הר סיני, ההבדל בין אדם הראשון לפני אחד ואחרי אחד, שלפני כן, לאור הפנימי הזה לא הייתה שום מחיצה. אחרי שהוא חטא יש מחיצה, עכשיו צריך להוריד את המחיצות כדי לחשוף את האור. אחרי מעמד הר סיני, שוב פעם אין מחיצות. בא חטא העגל, הוסיף מחיצות, אבל האור הפנימי קיים. מה השתנה? אתה נוסע בכביש 6 או אתה נוסע בפקק בכביש עירוני? יש הבדל. יש הבדל, כביש 6 אתה נוסע ישר.
לא, מה
הבדל? כביש עירוני אתה תקוע בפקקים.
זה מה שקרה לאדם ובמה
שקרה אחרי חטא העגל. נכון, 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 זה מה שכותב נושא נפש החיים. לא, עברנו מפרט לכלל, עברנו מאנושות לישראל. סוגיות אחרות לגמרי. סוגיה אחרת. אז כן, אם אנחנו מסכמים. מה המשל שמלך הודו בא ללמד? המשל שמלך הודו בא ללמד, שני דברים עקרוניים. א', מלמעלה למטה, ב', מלמעלה למטה באופן גלוי ברמת ביאתן. זה מה שזה בא ללמד. אמר החבר, קבגים מבימה שלך, אז השואל למלך זה באמת תתארהו. אמר הכוזרי, ראשונה באותם התארים השם דברו אצלי מתוך מה שראו עיניי. ואחריהם בתארים שיתנתי בהם ספק לפני זה, אחרי כן התבררו על ידי... זה הכוזרי כבר אומר. אמר החבר, פסקה כ"ה. טוב, אז מה שיש לנו לעשות זה רק לסיים את פסקה כ"ה על מנת להשלים את פסקה י"א ולהמשיך הלאה. בעזרת השם. יישר כוח.